חולין דף כ"ג, מתחילים בעזרת השם, דף כ"ב עמוד ב, 8 שורות מלמטה, באי רבי זרע. רבי זרע, אחד מחכמי ישראל, המופלגים מאוד. בהתחלה הוא היה לומד בבבל, אחר כך הוא עלה לארץ ישראל, על דעת להשתקע שם. שמעתי דבר מדהים, הרי ישנם ארבע דברים שאנחנו צריכים שיהיה בנו לפני שאנחנו עוסקים בתורה. צריך לעסוק בתורה באימה, יראה, רטט, זיה, זה ארבע סוגי יראת שמיים. אז אחד אמר שכל ארבע דברים האלה רמוזים בשם של רבי זרע. זרע זה ראשי תיבות, זיה, יראה, רטט, אימה. השיעור שלנו היום באמת נתמקד בדברי רבי זרע. הוא מביא שלוש ספקות ממש דומות. הרעיון שלהם הוא כמעט אותו רעיון, רק שהוא מסתפק בשלושה מקרים שונים, שלוש הלכות שונות. כל אחד מהם זה עולם בפני עצמו. אני אתחיל קודם כל עם העולם הראשון, העולם של העופות, העולם של העופות, עולם רחב, מדהים, יפה, נהדר. מבין כל העופות שיש בעולם, ישנם רק שתי עופות שאפשר אותם להקריב קורבן. אחד זה נקרא תור, והשני זה יונה. את התור אנחנו מקריבים רק כשהוא כבר עבר את שלב הבגרות שלו, שהוא כבר גדול, ומהסוג של היונה מביאים דווקא את הגוזלים הקטנים, את בני היונה. עכשיו, הספק שלנו הוא ספק כזה, אומר רבי זירא. אם בן אדם מתנדב להביא, הוא נקרא את הלשון שלו בפנים, באי רבי זירא, האומר, הרי עליי עולה, שזה מביאים אפילו אוף, בתור נדר, בתור נדבה, אומר, הרי עליי עולה, עכשיו, ממה הוא יביא את העולה? מן התורים או מן בני היונה? מה שאני ארצה אז, זה לא משנה. השאלה היא, והביא תחילת הציוב שבזה ושבזה מהו. עכשיו, הוא הלך והביא, או... הוא הביא גם, לא, הוא הביא גם תור בתחילת הציוב שבו. תחילת הציוב זה למעשה כשהאוף או התור או היונה מתחילים להתבגר מאז שהם היו גוזלים, אז הסימן הראשון שנוצר בהם הוא בקצה של הכנפיים סמוך לצוואר, הנוצות שלהם מתחילים קצת להצהיב. קבל גוון כזה צהבהב. אמרנו שהזמן הנוצות מתחילים להצעיב, זה תחילת הבגרות, אבל זה עדיין לא בגרות. זאת אומרת, זה לא טוב לא לתור, כי תור צריך כבר להיות בוגר לגמרי, ולא לבן יונה, כי בן יונה צריך להיות קטן לגמרי. אז השלב הזה של תחילת הציוב הוא לא כאן ולא כאן. השאלה היא, מה קורה בן אדם שהביא גם תור בתחילת הציוב, וגם יונה בתחילת הציוב? האם הוא בכל מקרה יצא ידי חובה? כי אם נגיד שציוב נקרא קטן עדיין, אז הוא הביא יונה. ואם ציוב נקרא גדול, אז הוא הביא תור. ממה נפשך הוא הביא מה שצריך? זה מצד אחד, שאנחנו יודעים שלפי זה אנחנו, אם אנחנו אומרים שציוב הכוונה ספק, אם זה ספק, אז זה או גדול או קטן, אז הוא הביא גם גדול וגם קטן, אחד מהם ודאי טוב. זה צד אחד, שומעת הגמרא. ספק אהבי ונפיק, האם זה ספק תחילת הציוב אם הוא קטן או גדול, ופה בכל מקרה יצא ידי חובה, כי בין אם זה קטן אז הוא הביא יונה, ובין אם זה גדול, בסדר, אז הוא הביא גם תור, אז אם זה ציוב זה גדול, אז הוא הביא. עוד דילמה, בריאה הווי, או שזה משהו נפרד, שונה, זה לא קטן, זה לא גדול, זה משהו שלישי. ואז הוא לא יצא, כי הוא צריך להביא או קטן או גדול, הוא לא יכול להביא את המשהו השלישי הזה. ולא נפיק. המערבה תשמה. עכשיו, המביאים פה שיש מהפסוק ייתור מיוחד שמזה לומדים פרט לתחילת הציוב שבזה ושבזה שפסול. התורה הקדושה, שבתורה הקדושה אין שום ספקות, הקדוש ברוך הוא יש לו ספק במשהו, ברור ובברור שלא. אנחנו יכולים להגיד, אנחנו לא יודעים מה התורה מתכוונת, אז אנחנו מביאים את כל האפשרויות שרק יכולים להיות בשביל לצאת ידי הספק. אבל התורה ודאי לא מסתפקת. אם התורה כותבת ייתור מיוחד ללמד אותנו על תחילת הציוב, זה אומר שתחילת הציוב זה לא מציאות של ספק, זה מציאות ודאית. אז זאת אומרת שזה בריאה בפני עצמה. היא אמרת בשלם הבריאה הווי, שפיר, צריך פסוק שימעץ. אלא היא אמרת ספיקה הווי, ואנחנו אוסרים מספק, אבל יצטריך קרא למיוטי ספיקה. הקדוש ברוך הוא צריך לכתוב הפסוק ייתור מיוחד בשביל לרבות ספק, הרי אצל התורה אין שום ספקות, אנחנו צריכים להחמיר כשאנחנו לא בטוחים, אבל הקדוש ברוך הוא אצלו הכל ודאי, אז אם אנחנו רואים שיש ייתור מיוחד, זה אומר שתחילת הציוב זה לא קטן, זה לא גדול, זה לא ספק, זה מציאות שלישית. אז אם כן, יש פה תשובה לספק של רבי זירא. אומרת הגמרא, בעיקרון זה לא חייב להיות שזה בריאה בפני עצמה. יכול להיות שזה עדיין ספק, ואז יכול להיות שהוא כן יצא ידי חובה. ומה שאנחנו לומדים מהייתור כאן, זה לא באמת בשביל תחילת הציוב. כי תחילת הציוב זה ספק. זה לא התורה מלמדת אותנו את זה. זה שמצאנו לזה איתור מהתורה, זה רק אסמכתא, זה נקרא. זאת אומרת, חכמים תקנו תקנה לצורך מאוד מאוד חשוב. אחר כך הם מצאו איזשהו פנינה, אם אפשר לקרוא לזה ככה, איזשהו דבר שאפשר להסמך על איזשהו פסוק מסוים בתורה, ולהוקים על זה את התקנה שלהם. אבל לא באמת מהתורה אנחנו לומדים שתחילת הציוב אנחנו מחמירים גם בקטן וגם בגדול, שאי אפשר להביא. מה באמת הפסוק כן בכל אופן מרבה? כי יצטריך קרא למיוטי נרבה, זאת אומרת אוף שבאו עליו לדבר עבירה, כי אצל אוף לא שייך רובע, רק נרבה, ונאבד, אחד הלך לאוף, השתחווה לפניו לעבודה זרה, זה בן אדם באמת במרכאות חכם גדול, בכל אופן, אבל האוף שעבדו אותו עבודה זרה, אי אפשר להקריב ממנו, אי אפשר להקריב ממנו קורבן. כי למה צריך באמת למעט אוף כזה שנעבדה בו עבירה, או אוף כזה שעבדו אותו עבודה זרה, שאי אפשר להביא אותו קורבן? כי סל כדת החמינה, אילולי הייתור המיוחד הזה היה עולה על דעתנו להתיר את זה. למה? הועיל וכתיב, הפסוק אומר, לגבי הקורבנות, כי מושחתם בהם, מושחתם בהם, הכוונה מלשון של השחתה. איזה השחתה? אנחנו תכף נראה מה הכוונה השחתה. אבל קודם כל יש מושחתם. אחרי זה יש מומבם. זה שתי סיבות לפסול קורבן. או כי הוא מושחת, או כי יש בו מום. אבל התורה הקישה בין שתיהם. להגיד שאם יש אחד, יש גם את השני, אבל אם אין את האחד, גם את השני אין, לכאורה. אז אם כן, אומרת הגמרא, קודם כל, מה זה מושחתם? איזה השחתה מדובר פה? אז מבארת הגמרא. ותנא דבי רבי ישמעאל, כל מקום שנאמר לשון השחתה. על איזה השחתה מדברים? אינו אלא דבר ערווה, או רובע או נרווה לעבירה, או בעבודת כוכבים. דהיינו, נאבד, שהשתחווה לעוף. השתחווה לעוף. אז במקרה הזה, זה נקרא השחתה. מה הראיה ששתי הדברים האלה זה השחתה? דבר ערווה נכתיב אצל נוח שם, כל הדור, היו אנשים ככה פגומים מאוד, ככה עד כדי כך שהיו צריכים לעשות חיסול לכל מה שקורה פה בעולם הזה. כתוב שמה, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. שם כתוב, היקחו להם נשים. דורשים חז"ל, שזה הכוונה שהם לקחו גם אשת איש. לקחו מהבהמות ומהחיות, זה היה פשוט מצב נורא והיום היה שם בעולם. שהקדוש ברוך הוא היה חייב להביא מבול, מבול העולם. רואים פה אבל שהשחתה זה הכוונה דבר ערווה. אחרי זה, מה עוד הכוונה השחתה? עבודת כוכבים, מה הראיה? דכתיב, ישמרו לכם פן תשחיתון. מה זה השחתה? אומר הפסוק, ועשיתם לכם פסל. אז אם כן, השחתה זה גם ערווה וגם עבודה זרה. אם כן, הפסוק אמר לגבי הפסולים של קורבנות, כי מושחתם בהם מום בם, מקישים בין השחתה לבין מום. עכשיו, בבהמה באמת מום פוסל, אבל עוף, כשמביאים קורבן מעוף, אז מום לא פוסל בעיקרון. אמנם שיש מומים ממש גדולים, כמו חסר לו איבר שלם, לא מביאים כזה קורבן לקדוש ברוך הוא, בכל זאת מדובר פה על מלך מלכי המלכים, קריבנו לפחתך, ירצך או יישא פניך, כזה מין דבר פגום אתה תביא למישהו חשוב, למלך, לשר, לא תביא. אז הקדוש ברוך הוא ודאי שלא תביא. אז אם יש פה ממש חיסרון איבר, ודאי שאי אפשר להביא אותו קורבן גם בעוף. אבל לא בגלל מום, אלא בגלל שזה לא מכובד להביא דבר כזה בתור קורבן. אבל מום, אם נאמר יש איזשהו בעין, יש קרום כזה, בסדר. אפשר להקריב כזה מין אוף. זה לא מאוס להקריב כזה דבר. אמנם זה מום, בבהמה זה ממש פסול לקורבן, אבל בשביל אוף זה קשה. טוב, אז עכשיו, מום לא נוגע באוף. לא שייך באוף, אין פסול של מום באוף. אז אם כן, כשיש הקש בין מום לבין השחטה, הייתי אומר שגם השחטה אין באוף. אז יהיה מותר, נאבד, ויהיה מותר עבודה זרה. נרבה ונאבד. נרבש לעבירה ונאבד בעבודה זרה. לכן אומר לנו, לכן כתוב, הפסוק אומר לא, למעט נרבה ונאבד. זה מה שהפסוק צריך ללמוד ממנו, מה שאומרת הגמרא. הייתי אומר, כל שהמום פוסל בו דבר ערבה ועבודת כוכבים פוסלים בו, שזה בהמה. אבל אוף שאין בו, המום לא פוסל בו, וכל שאין המום פוסל בו, אולי הייתי אומר שגם אין דבר ערווה ועבודת כוכבים פוסלים בו, ואני עופות, הועיל ולא פסיל בו מומה, הרי מום לא פוסל בו עופות, דאמר מר, המושג של תם וזכר נאמר בבהמה, אז לכן תמות וזכרות שייך רק בבהמה, שם כתוב תמים, זכר תמים, אבל אין תמות וזכרות בעופות. אז אם כן, מכיוון שככה, אימה דבר ערווה ועבודת כוכבים נמי לא לפסול בו, כי הרי מום לא פוסל בהם, אז גם השחטה לא פוסל בהם. כמה שמלן הפסוק המיותר, שמענו פה בשורה הראשונה בעמוד, שבאמת זה כן פוסל. נרבה ונאבד, הפסוק בא למעט שאי אפשר גם באוף להקריב כזה סוג קורבן. זה עד לפה לנו ספק אחד של רבי זעירא. עכשיו אנחנו עוברים לספק נוסף לגמרי, שונה לגמרי של רבי זעירא. בו אנחנו הולכים עכשיו לעולם של הבהמות. עולם של הבהמות, גם כן עולם מרתק מאוד. אני אלך לתמים, לככה נחמד, הכבש. הכבש, יש לו שלושה שלבים בחיים שלו, בבגרות. בהתחלה כשהוא נולד, הוא נקרא תלה, ידענו כבש. ככה 12 חודשים, ויקרא שמו בין הכבשים, כבש. טוב, הוא מגיע לחודש ה-13, בחודש ה-13 הוא כבר לא נקרא כבש. מהחודש ה-13 והלאה, מהחודש ה-14 ליתר דיוק, אז מתחילת החודש ה-14, הוא כבר יקרא איל. איל זה הבוגר, הכבש הבוגר. אבל מה קורה בינתיים? אחרי 12 חודש, לפני 13, כשהוא נמצא בתוך החודש ה-13, אז הוא נקרא פלגס. עכשיו, מה ההגדרה של פלגס? מה זה? זה כבש... זה איל, זה משהו שלישי, זה ספק כבש, ספק איל, מה הוא? אז זה הספק של רבי זעירא. אומרת הגמרא, באי רבי זעירא, האומר הרי עליי עולת בהמה מן האיל או מן הכבש? מה שנבחר, או איל או כבש. והביא פלגס, שהוא חודש היוד בית, הוא בן, אחרי היוד בית חודש. מה קורה אז? האם יצא, ממנ... יצא ידי חובה? לא יצא? כי אם הוא כבש, אז אמרתי, אני יכול להביא כבש. אם הוא איל, אמרתי, טוב, אני יכול גם להביא איל, אני יכול להביא מה שאני ארצה. אז הפלגס זה או זה או זה, טוב, מה זה משנה, אז הבאתי, אם הוא כבש, אז הבאתי כבש, אם הוא איל, אז הבאתי איל. ומצד שני, אם זה בריאה בפני עצמה, אז לא הבאתי לא כבש ולא איל. זה הספק. אומרת הגמרא, והביא פלגס מהו, עליבא דרבי יוחנן לא תיבא אלך. מה זה רבי יוחנן? דאמר בריאה הווי. לא יודע שלא יצא ידי חובה, זה בריאה שלישית, אתה אמרת או כבש או איל, מה הבאת פלגס, זה משהו אחר. אז בסדר, תביא אחרי זה עוד, תביא מה שהתנדרת. דתנן, אם מקריבו, הקריב פלגס, אדם שחייב להביא, אדם רוצה להביא, הביא קורבן, והוא הקריב פלגס. עכשיו, הוא קיבל על עצמו להביא או איל לבד או כבש לבד, והוא הביא בסוף פלגס. אז על זה כתוב שיקריבו לפלגס, מביא עליו נסקי איל. הוא מביא לו נסכים זו הכוונה, מנחת נסחים, זאת הייתה מנחה ממש מיוחדת, שהיו מביאים אותה ביחד עם חלק גדול מהקורבנות. זה היה מנחה שהיו מביאים סולת, שמן, היו מביאים מנחה, וביחד עם זה גם היו מביאים יין. עכשיו, מה הכמות שהיו מביאים מכל דבר? אז אם זה כמו איל, איל היו מביאים שתי עשרונים של סולת, ועוד ארבע לוג של שמן, בוללים את הסולת עם השמן, וזה המנחה בעצם, ואז הם מביאים עוד ארבע לוג של יין בנפרד. זה בשביל איל, זה המנחה של איל. עכשיו, אם אדם מביא פלגס, צריך להביא נזקי איל. ואין עולה לו מזבחו. אם הוא קיבל על עצמו להביא איל לבד או כבש לבד, פלגס זה לא איל ולא כבש. עכשיו, השאלה היא, מה, זה באמת נכון? זה לא איל ולא כבש? או שאני מסתפק אם זה איל או כבש? האם זה בריאה בפני עצמה, או שאני לא יודע אם זה כבש או איל? אז רבי יוחנן בא ואומר את הדעה שלו. אבל זה לא כתוב במשנה מפורש, מה באמת התשובה. האם פלגס הוא בריאה בפני עצמה, או שזה ספק כבש, ספק איל. בכל מקרה, בין כך ובין כך, מובן למה אם הביא פלגס, הוא לא יצא ידי חובה. למה? אם אדם נאמר קיבל על עצמו רק להביא איל, הוא הביא פלגס. אם פלגס זה בריאה בפני עצמה, הבאת פלגס, נו, עכשיו הולך תביא איל, זה לא קשור. ואם בוא נאמר, פלגס זה ספק, אז הבאת פלגס, אולי זה כבס, אתה קיבלת על עצמך להביא איל. אז בכל מקרה לא יצא ידי חובה, רק השאלה היא אם זה באמת בריאה בפני עצמה או שזה ספק. אז על זה אומר רבי יוחנן. ואמר רבי יוחנן, הפסוק אומר או לאיל, המילה או, מה זה בא ללמד אותנו? לרבות את הפלגס. שהנסחים של פלגס זה אותו מינון, אותו כמות של נסחים מה שמביאים בעיל. עכשיו אני שואל אותך שאלה. מה, התורה יש לה ספק? היא מביאה מרבה פלגס בגלל שאנחנו לא יודעים אם זה עיל או שזה כבש, אומרים טוב, אתה יודע מה, תחמיר, תביא כמו עיל. אצל התורה אין ספק. התורה יודעת בוודאות אם פלגס הוא נחשב כבש או שפלגס נחשב עיל. אז למה התורה צריכה לרבות? סימן שזה משהו מסוים, אז זה בריאה. כי אם זה היה איל, למה צריך לרבות או? היית אומר איל ופלגס, זה גם איל. לא, זה משהו שלישי, לכן צריך לרבות או. אז אם כן אמר רבי יוחנן, כן, הפלגס הוא בריאה בפני עצמה, אם התורה צריכה לרבות אותו, סימן שזה לא ספק כבש או איל, התורה אין לה ספק. התורה לא הייתה מרבה דבר שהוא בספק, אלא ודאי שזה בריאה בפני עצמה, לפי רבי יוחנן. כי תיבא אלך, אליבא דה ברפדה, כל הספק יהיה לפי דבריו של ברפדה, מה קורה אם אדם קיבל על עצמו להביא איל לבד או כבש לבד והוא הביא פלגס. לפי דעת ברפדה דאמר שזה ספק פלגס, ולכן מייטי, הוא צריך להביא את כל המנחת נסחים, כמה, הכי הרבה שיכול להיות, שזה למעשה, אם זה איל, אז זה שתי עשרונים של סולת, בלול בארבע לוגים של שמן, בנוסף להביא ארבע לוגים של יין, שזה הכי הרבה, ומתנה, הוא גם מתנה תנאי. עכשיו, מה הוא מתנה? מה הוא מתנה? האם הוא מתנה רק שאם הפלגס הזה הוא איל, אז אני למעשה הבאת את כל הנסחים כמו שצריך והכל יהיה חובה, ואם הוא כבש, אז רק עשרון אחד יהיה לחובה, והשאר יהיה לנדבה, ואותו דבר גם לגבי הלוגין, רק שלושה לוגים יהיו חובה והשאר יהיו לנדבה, או שהוא גם מתנה על הצד שזה פלגס וזה בריאה בפני עצמה, שלמעשה מה שהוא מביא, הכל יהיה לנדבה, כי פלגס לא צריך להביא איתו בכלל נסחים, זה הספק. מי אמרינן בעיל וכבש מתנה, ואז הוא צריך להתנות שאם זה עיל, אז הכל פה הנסחים יהיו לחובה, ואם זה כבש, אז רק עיסרון אחד הוא לחובה והשאר לנדבה, ולגבי לוגים, שלוש לוגים זה חובה והלוג הרביעי הוא נדבה. ובבריאה שעל הצד שפלגס הוא בריאה בפני עצמה, לא צריך להביא אותו בכלל נסחים, ואז הוא, הכל פה יהיה לנדבה. ובזה, אבל על זה הוא לא יצטרך להתנות בבריאה, לא מתנה, לא מתנה, כי כל הספק פה זה רק אם זה איל או כבש. או דילמה בבריאה נמי מתנה, או שנאמר לא, צריך גם להתנות על הצד שזה בריאה בפני עצמה. מה הוא יגיד? ואמר, היא בריאה, הוא אהבה, להווה היא כולה נדבה. שאם זה על הצד שזה בריאה בפני עצמה, הפלגס הזה, אז כל הנסחים שהבאתי יהיה לנדבה. אומרת הגמרא, תיקו, דבריו של ברפדה, הספק שלו באמת נשאר לעמוד, אומר רש"י, וגבי בעיין נמי, לא נפיק לפי הספק שלנו על הצד הזה, אם זה בריאה בפני עצמה, הוא לא יצא ידי חובה, למה? דדילמה, לאו איל ולאו כבש הוא, יכול להיות שהפלגס הוא בריאה בפני עצמה, ולכן הוא קיבל על עצמו להביא או איל או כבש, הוא לא קיבל על עצמו להביא פלגס אולי, או איל או כבש או פלגס. אז אם אנחנו רואים שפלגס הוא בריאה בפני עצמו ולא צריך להתנות עליו כשאדם אמר או איל או כבש, אז פה אם כן, כשאדם אמר שהוא חייב להביא או איל או כבש, פלגס לא בא בחשבון, אם הביא פלגס הוא לא יצא ידי חובה, ועל זה נשאר באמת הספק לעמוד. עכשיו אנחנו עוברים לספק השלישי של רבי זירא, זה עולם שלישי לגמרי, השלב של חמץ ומצה. אנחנו מכירים את המושג של חמץ ומצה רק מפסח, יש כאלה כבר מתחילת החורף, כן, שמתחילים לנקות את הבית לפסח, ויש כאלה מתחילים לאפות מצות כבר מתחילת החורף, אבל על כל פנים רק מהמושג של פסח. אבל האמת היא שבעזרת השם כשבנה בית המקדש בקרוב, יש הרבה עניינים שקשורים למצה שם בבית המקדש. אחד מהם זה קורבן תודה. בן אדם רוצה להביא קורבן תודה לקדוש ברוך הוא, הוא צריך להביא ביחד עם זה 40 לחמים, 30 מתוך זה מצה, שזה לא החמיץ, מאיסה שלא החמיצה, ורק 10 מחמץ. עכשיו, מה קורה? אדם שנודר להביא רק 10 לחמים, 10 לחמים של תודה. איך אפשר לעשות דבר כזה? תכף אנחנו נדון בגמרא בהמשך. אבל ככה הוא נדר. והוא נדר שזה יהיה או ממצה או מחמץ, מה שהוא יחליט. האם אם הוא הביא סיעור שזה עיסה שיצאה מכלל מצה, אבל עדיין לא הגיע לכלל של חמץ, האם הוא יצא ידי חובה או לא? זה הספק של רבי זירא. באי רבי זירא, האומר הרי עליי 10 חלות של לחמי תודה, מן החמץ או מן המצה, מה שאני אחליט. מה הוא הביא בסוף? והביא סיור, מה הוא? האם יצא ידי חובה או לא? שואלת הגמרא, רגע, סיור דמן. יש מחלוקת מתי העיסה נקראת סיור. אי סיור דרבי מאיר, אם סיור של דעת רבי מאיר שסובר שזה הכוונה מתי שהחשיפו פני העיסה, לפי דעתו של רבי יהודה שסובר שאז עדיין זה נקרא בכלל מצה, זה לא נקרא שזה החמיץ, אז אין ספק בכלל, מצה מעל יתהי, אז ודאי שהוא יצא ידי חובה של 10 לחמים של מצה, לחמי תודה זה ודאי טוב, אז זה ודאי לא הספק. אז על איזה סוג סיור מדובר פה? הסיור של רבי יהודה, שהוא סובר שזה בשלב מאוחר יותר, שכבר יש סדקים על העיסה, בעובי של קרניים של חגב, כקרני חגבים. והיא סיור דרבי יהודה, לפי דעתו של רבי מאיר, לפי רבי מאיר, כשהעיסה כבר היא כל כך, כבר החמיצה, שכבר יש בסדקים, זה נקרא חמץ גמור, חייבים על זה קראת, חמץ הוא, אז אם כן, אז ברור שהוא יצא ידי חובה, בתור 10 לחמים של חמץ, אז אין ספק. אלא, מה תגיד? ועיד הרבי מאיר, שהחשיפו פני העיסה רק, ולפי רבי מאיר זה נקרא סיור כבר, לפי דעתו של רבי מאיר, שרבי מאיר סובר שאם אדם יאכל בפסח מצה שנאפתה מעיסה כזאת שכבר החשיפו פניה, אז זה נקרא כבר סיור, והוא יהיה חייב מלכות על זה, הוא יהיה חייב מלכות, אמנם כרת הוא לא יהיה חייב, אבל מלכות הוא כן יהיה חייב, אז אם כן, וגם פה אין ספק, מדלקי עליה חמץ הוא, אם הוא מקבלים על זה מלכות מי שאוכל מהעיסה הזאת בפסח, אז זה נקרא חמץ גמור, ודאי שהוא יצא ידי חובה. למה באמת אם כן הוא לא יהיה חייב קראת? מכיוון שזה נקרא חמץ נוקשה. חמץ נוקשה זה לא ראוי לאכילה, אז לכן לא חייבים על זה קראת כמו שאר חמץ. אבל זה נקרא חמץ גמור לגבי לחמים, שאדם צריך להביא 10 לחמי חמץ, אם הלחמי תודה זה נקרא לחמי חמץ. אז באיזה מקרה יש ספק של רבי זירא? אומרת הגמרא, אלא דרבי יהודה לרבי יהודה. מדובר פה שזה היה עיסה שכבר החמיצה עד כדי כך, שכבר יש בה סדקים כקרני חגבים. והספק של רבי זירא זה לפי דעתו של רבי יהודה, שסובר שזה השלב שהוא נקרא סיור. עכשיו מצד אחד זה נקרא חמץ, מה הראיה? צריך לשרוף את זה. מצד שני זה לא נקרא חמץ, זה נקרא מצה, מה הראיה? כי הרי לא מקבלים על זה אפילו מלכות אם אוכלים את זה בפסח, אז זה לא נקרא חמץ. נו, עכשיו השאלה היא, האם הוא יצא בזה ידי חובה או לא? מהי? ספיקא הויה ונפיק ממה נפשך? האם זה נקרא ספק אם זה או חמץ או מצה, והוא אמר שהוא או חמץ או מצה יביא, מה שהוא יחליט, אז הוא הביא או זה או זה, והוא יצא, עוד דילמה, לא, בריאה הוא, זה בריאה בפני עצמה. זה לא חמץ ולא מצא, ואז הוא לא יצא ידי חובה, ולא נפיק. עכשיו סתם גמרא, שואלת הגמרא, מה, איך בן אדם יכול לקבל על עצמו להביא רק 10 לחמים של מצא או של חמץ? אם אדם מקבל על עצמו להביא קורבן תודה, או שהוא מקבל על עצמו להביא רק 10 לחמים, הוא אוטומטי מתחייב בכל הקורבן תודה עם כל 40 לחמים שלו, כי אדם יודע שאי אפשר להתנדב רק להביא 10 לחמים. הוא יצטרך להביא תודה ו-40 לחמים. שאומרת הגמרא, והאמר רבונה, האומר הרי עליי לחמי תודה, מביא תודה ולחמה. אדם יודע שהוא לא יכול להביא רק לחמים, אז הוא קיבל על עצמו להביא תודה ולחמיה, אז איך שייך שבן אדם מתנדב להביא רק 10 לחמים? אומרת הגמרא, וכיוון דיחייב לה בתודה ולחמה, הלא ידע היי גברה, יחמץ הוא דלייטי, שהביא גם מצה, כי הרי מה שעכשיו יביא פה זה רק חמץ, והיא מצה הוא דלייטי גם חמץ. זאת אומרת, מכיוון שהבן אדם שהתנדב, הרי צריך להביא, ואדם שהתנדב להביא רק לחמי תודה, הוא צריך להביא תודה ולחמיה. עכשיו אם אתה מביא 10 לחמים של סיור, מה זה עוזר? אם זה חמץ, אתה לא יודע אם זה חמץ או לא. אז בגלל שאתה לא יודע שאולי זה מצא בעצם, אז אתה מביא אם כן 10 לחמים של חמץ. ואולי זה בעצם חמץ, אז אתה צריך להביא 30 לחמים של מצא. אז מה הרווחנו מה-10 האלה של הסיור? אומרת הגמרא, לא צריכה, דאמר, הרי עליי 10 חלות לפתור תודתו של פלוני. אומרת הגמרא, נו, אז מה הרווחנו? סוף סוף, הלא ידע, היי גברה, זה שנדר, הוא לא יודע, הרי על אותו סיור, אי חמצו דלייטי עוד 30 לחמים של מצה, אי מה שעכשיו קיבל מההוא שהביא 10 לחמים של סיור, אולי זה בכלל מצה, דלייטי עוד 10 לחמים של חמץ. אז מה הוא פתר אותו? לא פתר אותו מכלום. אמר הרי עליי לפתור את תודתו של פלוני, הוא לא פתר אותו בכלום. אז ודאי שהוא יצטרך להביא עוד 10 לחמים נוספים, וזה הוא לא יפתור את עצמו עם אותו סיור. אומרת הגמרא, לא צריכה, זה לא אמר לפתור. הוא לא אמר הרי עליי 10 לחמים לפתור את תודתו של פלוני. אומר רש"י הקדוש, אלא הוא אמר, הרי עליי 10 חלות לתודתו של פלוני. סתם לתודתו של פלוני. דכיוון דאמר לתודתו של פלוני, לא יחייב לי בתודה ולחמה, אלא בעשר. קודם כל אמר לתודתו של פלוני, אני לא חייב להביא עכשיו תודה ולחמים. אני אמרתי שאני רוצה סך הכל לעזור להוא, להביא את מה שהוא צריך להביא, את הלחמים שהוא ממילא חייב להביא. אז במקרה כזה הוא לא מתחייב גם בתודה וגם בלחמים, אלא הוא צריך להביא רק 10 לחמים. עכשיו, פה זה הספק. והוודאי פשיט עלן, דהו פלוני לא מפטר ב-ICU. זה ברור לנו שאתה עכשיו תביא לו את 10 לחמים של הסיור, לא פתרת את ההוא משום דבר. ויהיו נמי לא קבילה לי למפטרי, לא אכפת לי שהוא לא נפטר בזה שום דבר, והוא יצטרך להביא בכל מקרה 30 מצות ו-10 לחמים של חמץ. לא אכפת לה לבן אדם שנדר להביא את ה-10 לחמים האלה. למה? אלא להיתון נבעלנו, הוא קיבל עצמו סך הכל להביא 10 לחמים, או של מצה או של חמץ. וכסבור שיוכלו להיקרב עם המם של חברו, דהיינו עם ה-40 לחמים של חברו. עכשיו זה הספק פה. אומרת הגמרא, מפק גברה ידי נדרו נפיק, האם הוא באמת זה שקיבל עצמו להביא 10 לחמים, כשהוא הביא את 10 לחמים של סיור, יצא ידי חובת נדרו? מסביר רש"י, ויפדו, תפדה עכשיו את כל 10 לחמים מהסיור, ויפלו דמיהם לנדבה, ואז את הכסף הזה אתה תיתן לנדבה, או שתיתן את זה לתודה אחרת, או לא נפיק, או שהוא לא יצא בזה ידי חובה. אבל זאת אומרת הגמרא, תיקו, באמת זה נשאר בספק, מה ההגדרה של סיור, האם זה בריאה בפני עצמה, או שזה ספק חמץ, ספק מצה. עד כאן השיעור על דף כ"ג.